אבל לא הייתה פה כוונה להציג מצווה. וכאשר תבינו תדע עוד כי השבח שקודם לו גנות יותר שבח. אז הוא אמר שני דברים, שלום עליכם. ראשית, נקודה אחת, להראות שהפעולה היא פעולה מהותית. בעצם הוא קורא לה במהות. ההצלה של ישראל ממצרים היא איננה מקרית. זה נקודה ראשונה. נקודה שנייה, הוא אומר, וכאשר תבין עוד תדע כי השבח שקודם לו גנות יותר שבח. כמו שתראה, זאת אומרת, כמו שתראה, כי היום קודם לו הלילה. וזה מפני כי השלמות אינו נמצא עכשיו, מה הסיבה לדבר? זאת אומרת, הוא אומר עכשיו נקודה נוספת. מה הסיבה לדבר ש... סדר הדברים הוא בהתחלה גנות ואחר כך שבח? אז הוא אומר, בגלל שיש פה יסוד ששייך למציאות שאנחנו חיים בה באופן יסוד ששייך למציאות שאנחנו שייכים אליה באופן מהותי. מה יש? כי השלמות אינו נמצא בהתחלתו בעולם הזה. זאת אומרת, כל דבר שנמצא בעולם הזה לא יכול להיות במצב שהוא שלם מההתחלה. השלמות אינו נמצא בהתחלתו בעולם הזה. וכאשר יגיע לנמצא שלמות, מה? אי אפשר, זאת אומרת, שלמות בעולם שלנו מושגת בשלבים. היא לא יכולה להיות מושגת כבר מההתחלה. הסדר הוא שזה עניין של תהליך. כדי להגיע לשלמות חייבים להיות במצב של תהליך, לאט לאט, עד שהדבר משתלם. וזה מפני כי השלמות אינו נמצא בהתחלתו בעולם הזה. וכאשר יגיע לנמצא שלמות, מה? אי אפשר שתהיה לו אותה מעלה בתחילתו, כאשר היא מדרגה עליונה אלוהית שאין המקבל ראוי אל המעלה הגדולה האלוקית שהיא תהיה כך מהתחלתו. זאת אומרת, כיוון שיש לנו עסק, צריך לומר כך, המציאות בעולם הזה, מצד עצם היותה בעולם הזה, היא מציאות חסרה. אז הוא אומר, וכשיש דבר שהוא מסוגל להשתלם באופן שהשלמות שלו היא שלמות, כמו שהוא קורא לה, שלמות אלוקית, זאת איננה שלמות, יש שלמויות שהן שלמויות גשמיות, אבל לא שלמויות אלוקיות, כמו שהוא קורא. שלמות אלוקית לא יכולה להיות מושגת, כמו שהוא אומר, מלכתחילה, בהתחלה כבר בעולם הזה, משום שכל נמצא בעולם הזה ביחס למעלות האלוקיות הוא חסר מעצם המציאות שלו. המציאות של העולם הזה, מצד היותו חומר גשם, לא יכולה להיות מציאות עם מציאות שלמה. אפשר שדבר שנמצא כאן ישתלם מהבחינה האלוקית. זאת אומרת, הוא ישיג, הוא יהפוך להיות יותר שלם מהבחינה העליונה, כמו שהוא קורא לה, בחינה העליונה האלוקית, אבל זה לא יכול להיות מההתחלה מצד עצם המציאות שלו, כי הוא נמצא בעולם שהוא חסר. אז הוא אומר, וזה מפני כי השלמות אינו נמצא בהתחלתו בעולם הזה, וכאשר יגיע לנמצא שלמות, מה? אי אפשר שיהיה לו אותה מעלה בתחילתו, כאשר היא מדרגה אלוקית עליונה, שאין המקבל ראוי אל מעלה הגדולה האלוקית שיהיה כך מתחילתו. לפיכך המעלה האלוקית יוקדם לגנות. זאת אומרת, אז זה הסדר. הגנות היא מוכרחת ביחס למעלה האלוקית, ואת לא ייתכן אחרת. אז זה מה שכתוב בהגדה, מתחילה עובדי עבודה זרה היו אבותינו, או כמו שהמשנה אומרת, מתחיל בגנות ומסיים בשבח. אומר המהר"ל, בגלל שזה שייך למהות של העסק של הדבר שאנחנו דנים עליו. אנחנו מדברים על קניית מעלה אלוקית ביציאת מצרים. עם ישראל קונה מעלה אלוקית. לא תיתכן מציאות, ולא תיתכן מצב שעם ישראל יגיע לעולם, אנחנו ניפגש איתו באופן שהוא כבר שלם מבחינה אלוקית. לא ייתכן. זה חייב להיות בתהליך שכביכול מתחיל ממצב של חוסר. גנות זה חוסר. מה זה גנות? גנות זה חיסרון. אז החיסרון הזה יכול להיות, להתבטא בכל מיני צורות, וזה המחלוקת בגמרא, במה מתבטא החיסרון של ישראל לפני שהם קנו את המעלה האלוקית העליונה. אבל באופן בסיסי חייב להיות חיסרון. זה מה שבעל ההגדה רוצה להדגיש. כי כך ראוי אל מעלה האלוקית שלחסרון המקבל אינה נמצאת בו בתחילה, צריך לומר, או תחילה, בסדר, תחילה. וזה נמשך אל הוויית, כמו שאמרנו, זה שייך לעצם המציאות של העולם הזה, שאין בתחילתו נמצא מעלתו. לא ייתכן שנוכל למצוא אותו בשלבים הראשונים, בהתחלה, במעלה העליונה שלו. אבל התחלתו היא בשפלות, ומתעלה באחרונה. ולא היה כדאי העולם הזה לקבל, הרי הוא עכשיו רומז למאמר חז"ל שאולי הוא יביא אותו אחר כך. הרי כתוב, וירא אלוהים את האור כי טוב, ויבדל אלוהים בין האור ובין החושך. אז חז"ל אומר, מה זה וירא אלוהים את האור כי טוב? וירא אלוהים את האור כי טוב, רש"י מביא את זה על הפסוק, וירא אלוהים את האור כי טוב, ראה שהוא טוב, ואינו ראוי לרשעים בעולם הזה, לכן עמד וגנזו לצדיקים. כך כתוב, זה מה שנקרא האור הגנוז. האור הגנוז, אז איפה זה רמוז? וירא אלוהים את האור כי טוב. אז הוא אומר, היסוד שהוא עמד עליו קודם רמוז במאמר חז"ל הזה. הוא לא, אפילו לא מזכיר אותו, אולי הוא בהמשך יזכיר אותו. הנה הוא אומר, ולא היה כדאי העולם הזה לקבל המעלה הזאת שיהיה האור בתחילתו. האור זה ביטוי של שלמות. האור זה ביטוי של שלמות. אז הוא חוזר למעשה על אותו יסוד עם הדוגמה הזאת שהוא רומז אליה, כמו שאמרתי. ולא היה כדאי העולם הזה לקבל המעלה הזאת שיהיה האור בתחילתו, כי האור הוא מעלת המציאות. האור הוא מעלת המציאות. לכך הוא אומר, זה גם הסיבה שכתוב היי ערב היי בוקר, כן? הלילה קודם ליום, לכך יוקדם לו לילה. ולפיכך תמצא גם כן כי העולם הזה היה נוהג בשפלותו מתחילת בריאתו דומה ללילה, עד שבא אברהם אבינו שהוא היום, שאברהם היה כמו אור היום. זאת אומרת, הוא אומר, תשים לב, חז"ל הרי אומרים, אז זה המאמר חז"ל שהוא יביא אחר כך, הוא רומז אליו, שיטה אלפי שני נע ואלמה, כך אומרים חז"ל, 6,000 שנה זה ימי עולם, והחלוקה של אותם ימי עולם היא 2,000 תוהו, 2,000 תורה ושני אלפים משיח. כך אומרת הגמרא, שיטה אלפי שני נע ואלמה, 6,000 שנה והעולם, כשהחלוקה היא 2,000 תוהו, 2,000 תוהו ו2,000 תורה. 2,000 תורה מתחילים ברגע שאברהם מגיע לעולם. זאת אומרת, מה זה תוהו? תוהו, הפירוש הוא, כמו שהוא רוצה לפרש, תוהו זה, הפירוש הוא, העולם הוא בלי אור. אין אור. ואז הוא אומר, לפיכך תמצא גם כן, כי העולם הזה, זאת אומרת, קודם כל הוא הביא את הסדר בבריאה של ויהי ערב ויהי בוקר, קודם ערב אחר כך בוקר. אחרי זה הוא אומר, ולפיכך תמצא גם כן, כי העולם הזה היה נוהג בשפלותו מתחילת בריאתו דומה ללילה. תוהו דומה ללילה. עד שבא אברהם אבינו, שהוא היום, אברהם אבינו נמשל ליום, שאברהם היה כמו אור היום. ההופעה של אברהם היא גילוי של האור, כמו שאמרתי, זה התחלת גילוי האור. התחלת גילוי האור היא עם ההופעה של אברהם אבינו, וזהו שאמרו רבותינו זל 2,000 תוהו. כלומר, אז הוא אומר, מה הפירוש? זה לא מקרה. כלומר שהמציאות חייבת להיות תוהו בראשונה. זה, 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 זה שייך למהות של העולם הזה. זה אחרי שהתורה כותבת בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, והארץ הייתה תוהו ובוהו. אז יש מציאות של תוהו ובוהו עוד לפני בריאת העולם, אבל גם אחרי בריאת העולם, חז"ל לא מתביישים לומר שגם אחרי בריאת העולם, כתוב הרי והארץ הייתה תוהו ובוהו וחושך על פני תהום ורוח אלוקים, כן? ואחרי זה כתוב שנברא כל העולם. אבל אף על פי כן, אף על פי שהעולם נברא, אבל קודם הגילוי של התורה בעולם, אז המציאות היא מציאות של תוהו. והמהר"ל אומר, מה זה תוהו? תוהו זה דומה ללילה. אז הוא אומר, כלומר שהמציאות חייבת להיות תוהו בראשונה, להיות נמשך אחר עניין העולם הזה אשר התחלתו תוהו, ואין בהתחלה, לא התחלת. למה התורה לא מתגלה מיד? זה קושייה. למה התורה צריכה להתגלות רק בשלב השני? יש שלב, אתה מחלק את השיטה, את ששת אלפי השנה של העולם לשלושה חלקים, אז התורה לא מתגלה באלפיים הראשונות. באלפיים הראשונות יש מציאות של תוהו. למה? למה התורה לא מתגלה מיד? אז התשובה, אומר המהר"ל, היא לא יכולה להתגלות מיד. זה שייך למהות של המציאות. התורה היא שלמות של התעלות של העולם. לא יכול להיות מצב של התעלות כבר בהתחלה. אין דבר כזה. חייב להיות מצב שבו מודגש החיסרון, מודגשת הגנות, כן? מצב של לילה. לא יכול להיות מצב של אור בהתחלה. אור זה רק בשלב השני. השלב הראשון חייב להיות חושך, חייב להיות לילה. זה מה שהוא אומר. ולכך דבר זה מורה על המעלה האלוהית אשר היה להם תחילה גנות ואחת, כדי לבטא עכשיו, אז זאת אומרת, אומר, אז הגנות הזאת מצביעה, כמו שהוא אומר, על מעלה אלוהית. ההדגשה הזאת, ההדגשה הזאת שלא יכול, לא יכולה להיות מציאות של שלמות בהתחלה, היא שייכת למה שהוא מדגיש כל הזמן, שאנחנו מדברים על מעלה אלוקית עליונה. מעלות אלוקיות לא יכולות להיות מושגות מהתחלה. הן חייבות להיות במצב של חייב להיות, חייב לקדם להם, או חייבת לקדם להם הדגשה של חיסרון. כדי להגיע למעלה אלוקית, חייב להיות מצב של חיסרון קודם, של גנות קודם לכן. זה הסדר. אז לכן תורה לא יכולה להתגלות קודם לכן, ולכן כשבעל ההגדה רוצה להדגיש או להראות לנו את המעלה העליונה שקנו ישראל ביציאה ממצרים, הוא אומר, אנחנו, יש לנו עסק עם מעלה אלוקית, מוכרח להיות מצב של מתחיל בגנות. זה לא יכול להיות אחרת. אנחנו מדברים על מעלה אלוקית, אז חייבת להיות התחלה בגנות. זה לא יכול להיות מצב שבו השלמות, כן, או ההתעלות או העילוי מגיע בשלב הראשון. זה לא יכול להיות.
במובן הרחב אנחנו בימינו עדיין בשלב של גנות.
של מה?
גנות. אנחנו עדיין רחוק מהאימות המשיח.
אנחנו לפי החשבון של חז"ל כבר באימות המשיח. חז"ל אומרים 2,000 שנים תוהו, 2,000 שנים תורה ו-2,000 שנים משיח. זאת אומרת 2,000 שנים משיח למעשה מתחילות כבר בשנת היי אלפים, כשמתחיל האלף החמישי מתחיל 2,000 שנות משיח. כשמתחיל האלף החמישי מתחיל, אבל צריך להבין, החלוקה הזאת היא חלוקה כללית מאוד. המהר"ל מצביע פה על חלוקה כללית בכל ימי העולם, אבל זה נכון שבכל שלב ושלב, בכל שלב ושלב יש התחלה בגנות. בכל שלב שבו צריכה להופיע, להתגלות מעלה אלוקית, חייב להיות, כמו שהמהר"ל אומר, זה סדר הדברים, זה חייב להיות על רקע של גנות קודם לכן, של חיסרון קודם לכן. כל הופעה של מעלה אלוקית, יש 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 שלבים כלליים, השלבים האלה שחזל מחלקים זה קרים מאוד כלליים. 2000 שנים תורה, 2000 שנים תורה ו2000 שנים משיח. אז לגילוי של התורה, בבקשה.
ומה
קורה
אחרי זה?
מה פרוש אחרי זה? אחרי זה זה סיפור לחוד. תן קודם כל להגיע לזה. אחרי זה שבת. נו, שבת אחרי זה.
שני שלישי שברו כבר.
מה?
צריך לדאוג גם.
יותר משני שלישי שברו. אנחנו כבר באלף השישי.
צריך כבר לדאוג באמת מה יהיה אחרי זה.
באלף השישי, נכון? אנחנו כבר בסוף האלף השישי.
עוד 200 שנה.
נכון, נכון, נכון. 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 על כל פנים, על כל פנים, אני אומר, יש פה התייחסות כללית, אבל צריך לדעת שגם בהתייחסות הפרטית יותר, בשלבים, בתת שלבים, או בתת שלבים, גם בהם קיים העיקרון הזה שהמהר"ל מצביע עליו, שאת כל גילוי, כל הופעה של מעלה אלוקית חייב להיות קודם לה חיסרון. חייב להיות קודם לחיסרון. כל הופעה של מעלה אלוקית, נכון, 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 נכון,
בדיוק היום שואה,
נכון, 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 כל הופעה של מעלה אלוקית עליונה קודם לחיסרון. זה יסוד, זה יסוד של המהר"ל, כן? ואומר, וזהו כפי סדר העולם, כמו שאמרנו, זה הסדר של המציאות, שייך למהות המציאות. וטעם מחלוקת של העיר, עכשיו הוא מסביר את המחלוקת. הרי אחד אומר מתחיל מוסכם, כמו שאמרנו במשנה כתוב מתחיל בגנות ומסיים בשבח.
אפשר לחזור להסבר הראשון,
שמה?
הטעם הראשון של המהר"ל
שהוא אמר,
הוא אומר יש פה שתי טענות, למה מתחיל בגנות המשנה אומרת מתחיל בגנות,
כדי להראות שזה משהו מהותי, זה לא משהו מקרי,
נכון? משהו מהותי ולא
כן.
משהו מקרי.
זה למעשה עכשיו הוא חזר להם,
לא מה אתה... שנקרא בעצם, זה לא
כן,
מקרי.
כן, כן, כן. זאת אומרת...
מה, הוא... לא, לא, כאילו... שזה גנות, מה בעצם פה כאילו
שזה? לא, לא, הנקודה שהוא דיבר עליה בעצם, הכוונה היא שברגע שאתה רואה, זאת אומרת, יש פה הדגשה שהגאולה של ישראל היא איננה מקרית.
לא, זה אני, זה
לא, זה הנקודה הראשונה שהוא הצביע עליה. הוא הרי חילק
בין... מה הנקודה של הגנות? מה? בסוף כל סוף אתה מתחיל בגנות.
לא, אז איך הוא הסביר? אז הוא הסביר שהגאולה היא כדי להפקיע אותה מהחיסרון. זאת אומרת, סיבת הגאולה היא החיסרון. זה הנקודה הראשונה שהוא עמד עליה. כמו הוא נתן משל, אתה מכבה שריפה, אז אתה משתמש במים כדי לכבות את השריפה. אז הסיבה שאתה משתמש, אתה משליך, מה? הנמשל, הכוונה היא, המהר"ל אומר, קודם כל רוצים להגיד שההוצאה ממצרים היא מכוונת להוציא את ישראל מהמצב שבו הם היו נתונים. ההוצאה ממצרים זה לא סתם שהקדוש ברוך הוא מוציא את ישראל ממצרים. זה שחזל אומרים מתחיל בגנות ומסיים משבח, פירושו של דבר שהקדוש ברוך הוא ביציאה ממצרים רוצה להוציא את ישראל מהמצב של הגנות שבו הם נמצאים. לכן אנחנו מדגישים את הגנות, להדגיש שיש פה רצון להוציא את ישראל ממצב החיסרון שהם נמצאים בו. הם נמצאים במצב של חיסרון, זה יכול לבוא לידי ביטוי בזה שהם עובדי עבודה זרה, זה יכול להיות לבוא לידי ביטוי בזה שהם עבדים לפרו, כן? זה מצב של חיסרון. והקדוש ברוך הוא בגאולה מתכוון להוציא אותה מהחיסרון, כן? להוציא אותה מהחיסרון. זה לא
ש... אם היה פה גנות,
מה?
אם לא היה פה גנות, אז לא הייתה...
כל הגאולה, בדיוק, כל הגאולה, בדיוק, כל הגאולה נדרשת כדי להוציא אותה מהחיסרון. זה הנקודה הראשונה שהוא עמד עליה.
זה לא רק בעובדות, זה גם איך שחווים את הסדר של פסח. כאילו לא מתחילים בויש משלח פרעה את העם,
נכון, נכון, נכון. אז הוא אומר, מתחיל בגנות, מה היסוד של המשנה? מתחיל בגנות ומסיים משלח, להדגיש את הנקודה הזאת. יש פה הדגשה של נקודה שהקדוש ברוך הוא בהוצאה של ישראל מצרים רוצה להוציא אותם מהמצב של החיסרון המגונה שהם נמצאים בו, כן? אז יש מחלוקת מה החיסרון, מה הגנות, מה החיסרון. אבל באופן בסיסי הנקודה היא הקדוש ברוך הוא במטרה מוצהרת מוציא אותם מהמצב של החיסרון שבו הם נמצאים. זה עניין הגאולה, כן? וזה מעיד על כך שזה פעולה בעצם, זה לא איזשהו מקרה, כן? קרו ניסים שיצאנו ממצרים, כן? אלא קרה מה שקרה ויצאנו. זה לא ניצול של איזושהי מציאות שבדיוק קרתה, אלא יש פה רצון להוציא את ישראל ממצב הגנות שבו הם נמצאים. זה הנקודה הראשונה. עכשיו הוא מסביר את המחלוקת. מה המחלוקת? אז הוא אומר, וטעם מחלוקת שלהם, כי לדעת רב מתחילה עובדי עבודה זרה הוא הגנות, שזהו גנות דבק בנפש, כי בוודאי שאין הגוף מקבל פחיתות העבודה זרה, כי אם הנשמה. וטעם רב שחשב גנות נפש גנות יותר שהגנות אשר דבק בנפש גורם אבדון. רוצה לומר שהחטא של עבודה זרה הוא חטא פנימי. זאת אומרת, זה לא משהו נכון כשאדם עובד עבודה זרה זה בא לידי ביטוי במעשים שהוא עושה, אבל הבעיה היא פה לא המעשים, הבעיה היא פה הצד הרוחני של האדם. אדם שעובד עבודה זרה יש פה פגם, כמו שהוא אומר, פגם בנפש, פגם בצד הפנימי שלו, בצד הנשמתי שלו, זה שאדם עובד עבודה זרה. אז הוא אומר, וטעם רב שחשב גנות נפש גנות יותר, זו גנות יותר גדולה, שהגנות אשר דבק בנפש גורם אבדון, כי הנפש אשר תצא מן אשר ראוי לנפש בסוף תלך הנפש לאבדון, כמו שכתוב, ועבדתי את הנפש ההיא מקרב עמה. ומפני שהוא מביא היעדר גמור ראוי להיות נחשב זה גנות יותר. אז זאת נקודה, זה ההסבר בדברי רב. ושמואל סובר, זאת אומרת כך, לפי המהר"ל שניהם חותרים כמו שהוא הסביר. הנקודה היא להראות שיש פה, כמו שעכשיו אמרנו, להוציא את ישראל ממצב של חיסרון. ככל שהחיסרון יותר גדול, שניהם מחפשים דרך להראות איפה החיסרון יותר גדול. אז הוויכוח ביניהם, איפה החיסרון יותר גדול? מדוע? משום שככל שהחיסרון יותר גדול, ניכרת יותר הגאולה, וניכרת יותר העובדה שיש פה, כמו שהוא אמר, פועל בעצם, יש פה פעולה מהותית מצידו של ריבונו של עולם. אז הוא אומר, ומפני שהוא מביא היעדר גמור ראוי להיות נחשב זה גנות יותר. ושמואל סובר שהגנות אשר הוא דבק בגוף הוא יותר. זאת אומרת, כמו שאמרתי, הוויכוח מוסכם על שניהם שיש עניין להראות כמה שיותר, להראות את התוקף של הגנות, את גודל החיסרון. כי ככל שנראה את גודל החיסרון יותר, ככה אנחנו גם נדע להגדיר יותר, כמו שהוא אמר, את עניין הגאולה. כן? מכל הבחינות שהוא דיבר עליהם. אז זה מוסכם על שניהם שצריך לחפש במה בא לידי ביטוי החיסרון היותר גדול. אז אחד אומר שהחיסרון היותר גדול בא בעובדה שהם עבדו עבודה זרה, ושמואל סובר שהגנות אשר הוא דבק בגוף הוא יותר. למה זה יותר? לכאורה, כמו שהוא אמר קודם, רב, כשזה בעיה של הנפש, בעיה של הנשמה, בעיה פנימית, זה הרבה יותר חמור. אז הוא אומר, ושמואל סובר שהגנות אשר הוא דבק בגוף הוא יותר. מדוע? שגנות שלו היא גנות נמצאת ונראית עתה. זאת אומרת, ההבדל הוא, הרי יש, באמת, כשאדם עובד עבודה זרה, אז באמת החטא הוא חמור,
מבחינתו הכל בסדר.
בבקשה?
הוא לא מרגיש
חיסרון. לא רק שהוא, כשאתה מסתכל עליו, אתה רואה סתם איזה התייחסות מעשה. הקלקול הפנימי לא נראה. הקלקול הפנימי לא נראה, לא ניכר, כן? אתה רואה אדם רגיל.
איפה, הוא מרגיש טוב.
לא, גם מצידנו, אנחנו רואים אדם רגיל. נכון שאנחנו רואים שהמעשים שלו מקולקלים, אבל למשל, מה זה נקרא לעבוד עבודה זרה? אדם שוחט בהמה לשם עבודה זרה. הדין הוא שהוא עובד עבודה זרה. כן, מקטיר קטורת לשם עבודה זרה, אז הוא עבד עבודה זרה, ניסך יין לשם, סך הכל זה רגע. ואתה רואה רק מעשה באלמה, אלא מה הוא אמר לך שהוא עושה את זה בשביל עבודה זרה? אבל
זה גם תלוי בכוונה שלו.
אז לא, זה מה שהוא אומר. הקלקול, רב אומר שהגנות היותר גדולה זה עבודה זרה, מצד שהקלקול הוא פנימי יותר. אבל אומר המהר"ל, שמואל אומר, אבל זה לא ניכר. נכון שזה יותר, על זה הוא לא חולק, אבל זה לא ניכר. והגנות היותר גדולה זה כשהכל ניכר כלפי חוץ. כן, הכל ניכר. אז שמואל אומר שרואים אדם עבד, רואים את עם ישראל עובד בפרך במצרים, איך שהמצרים מענים אותם, כן, וינו אותו, כן? אז זה ניכר. אז נכון שהבעיה היא לא בעיה בנפש במקרה הזה, זה יותר בעיה חיצונית, בעיה של הגוף, אבל זה יותר ניכר. זאת אומרת, שתי הסתכלויות, ההסתכלות של רב וההסתכלות של שמואל. עקב אני, כמו שאמרתי, שניהם מחפשים את נקודת הגנות היותר תקיפה, אלא כל אחד טוען שבזה זה בא לידי ביטוי יותר גדול.
בעל ההגדה אבל סידר את שתיהם בהגדה.
מה?
בעל ההגדה סידר.
כן, נכון. אז הוא אומר, רגע, נראה, ושמואל סובר שהגנות אשר הוא דבק בגוף הוא יותר, שהגנות שלו גנות נמצאת ונראית עתה, ולפיכך עבדים היינו הוא עיקר הגנות, גם כי הגנות דבק יותר בגוף, במה שהגוף, עכשיו הוא אומר עוד נקודה, לדעת שמואל, למה באמת הגנות של עבדות היא יותר, משום שהגנות הזאת היא יותר שייכת לצד החומרי שבאדם. הגנות של עבודה זרה, כמו שאמרנו, היא רוחנית, היא לא קשורה, היא פחות קשורה לגוף, אבל הגנות של עבדות זה גנות שבאה לידי, לא רק באה לידי ביטוי בגוף, היא יותר קשורה לגוף, זה מה שהוא אומר. גם כי הגנות דבק יותר בגוף, במה שהגוף הוא בעל חומר, הוא אומר בכלל, כמו שאמרנו, המושג הגנות זה חיסרון, והחיסרון יותר שייך, אנחנו יודעים, המושג חיסרון שייך לחומר, לגשם, פחות לרוח. ההפך, הרוח היא פחות חסרה. כשאתה מדבר על משהו רוחני, יותר קשה יותר להגדיר חיסרון, כי הכל רוחני. אז יש חסרונות רוחניים, כמו שאמר, זה גם בנפש, אבל בסופו של דבר המושג חיסרון שייך באופן מהותי לחומר, כן? אז הוא אומר, גם כי הגנות דבק יותר בגוף, במה שהגוף הוא בעל חומר, הוא גנות דבק בו, אבל הנפש, אף על גב שהגנות בנפש מביא לידי היעדר בסוף, כמו שהוא אמר, ועבדתי את הנפש ההיא מקרב עמה, כך כתוב על מי שעובד עבודה זרה, אבל אין זה דרך גנות כמו שהוא בגוף, שהגנות שייך בו במה שהוא גוף שפל בעצמו, שייך בו גנות, וזה ידוע. אז זה פירוש אחד במחלוקת שבין רב ושמואל. עכשיו הוא אומר, ויש מפרשים, כי לדעת רב, מתחילה עובדי עבודה זרה היו אבותינו הגנות, באיזה נקודה שזה הגנות קודם שבא אברהם אבינו, ואחר כך קרב הקדוש ברוך הוא את אברהם לעבודתו, וראוי להזכיר. זאת אומרת, עכשיו הוא תופס נקודה אחרת, שהסבר אחר במחלוקת שבין רב ושמואל. למה לדעת רב, כתוב הרי מתחילה עובדי עבודה זרה היו אבותינו, ואתה קרבנו המקום לעבודתו, אז למה הוא מתכוון כשהוא אומר מתחילה עובדי עבודה זרה היו אבותינו? אומר המהר"ל, ויש מפרשים שהכוונה היא, מה זה אבותינו? אבותינו הכוונה היא אביו של אברהם אבינו, כן, תרח, כן, הם היו עובדי עבודה זרה. אבל ברגע שבא אברהם אבינו, אז באמת נפסקה כביכול עבודה זרה. אז הוא אומר, אז יוצא ככה, שהגנות של עבודה זרה מבחינה כרונולוגית היא קודמת, היא הייתה קודם, כן? לעומת הגנות של העבדות, היא הייתה ממש משעת היציאה ממצרים, בשעה שהם היו במצרים. אז כשרב מדבר על גנות, הוא מחפש גנות יותר מתקודמת בזמן, ולכן הוא מייחס לה חשיבות יותר גדולה מאשר הגנות של העבדות. אני אקרא את זה בפנים. ויש מפרשים כי לדעת רב מתחילה עובדי עבודה זרה היו אותנו הגנות, שזה הגנות קודם שבא אברהם אבינו, ואחר כך קרב הקדוש ברוך הוא את אברהם לעבודתו, וראוי להזכיר התחלת הגנות. אבל שמואל סובר שהגנות אשר אמרה המשנה יתחיל בגנות ויסיים בשבח, וגנות הבנים, ודי שיספר הגנות שהיה לבנים, וזהו עבדים היינו לפרו, וזהו התחלת הגנות שהיה לבנים. ואין צריך להתחיל גנות קודמת, קודם שבא אברהם, רק בגנות שהיה לבנים. זאת אומרת, הוויכוח הוא, שוב, איזה גנות יש להדגיש יותר? אז רב אומר להדגיש את הגנות הקודמת, והקודמת היא הייתה של עבודי עבודה זרה לפני אברהם. לעומת זאת, שמואל סובר, יש עניין להדגיש את הגנות של הבנים, שהם אלה שנגלו. אז לכן אתה צריך להדגיש את הגנות שהייתה להם. אצלם הגנות הייתה עבדות. זה מה שהוא אומר. אומר המהר"ל, אבל פירוש ראשון עיקר, כאשר תבין עיקר הדברים. זאת אומרת, הוא הביא את היש מפרשים, אבל הוא טוען שהפירוש הראשון שהוא אמר, כמו שהוא הסביר, ההסברה הראשונה היא ההסברה העיקרית. ובוודאי הקדוש ברוך הוא עשה לישראל שניהם. הוא אומר, זה בוודאי, כמו שדיבר קודם. ובוודאי הקדוש ברוך הוא עשה לישראל שניהם, שהציל אותם מגנות הנפש ומגנות הגוף גם כן. שהיו מתחילה עובדי עבודה זרה, והיה להם גנות הנפש, ואחר כך הציל אותם גם כן מגנות הגוף, ולא פליגי, רק איזה... זאת אומרת, שניהם מסכימים ששני הדברים הם בגדר גנות. אלא כל הוויכוח, כמו שאמרתי, איזה גנות יותר גדולה, ולא פליגי, רק איזה יותר גנות. ודבר, כמו שאמרנו, דבר שהוא יותר גנות, ראוי שיהיה התחלה. כמו שהסברנו. ואנו אומר המהר"ל, קיים עלן כשמואל. זאת אומרת, להלכה אנחנו עוסקים כמו שמואל. ולפיכך אנחנו מתחילים מיד, כן, מתחילים עבדים היינו. ואף שמואל מודה, כמו שהוא אמר קודם, שהגנות הנפשי גם כן הייתה לנו. כן, מתחילה עבודי עבודה זרה היו לה. ולפיכך יספר התחלה, אחריו, סליחה, אחרי שבא להגדה אומר, עבדים היינו לפרעה במצרים, מיד אחר כך הוא מספר גם את העניין של מה שרב אמר, מתחילה עבודי עבודה זרה היו אבותינו. ואפשר לומר שאף לרב, דאף על גב דעיקר הגנות, עכשיו הוא מנסה להגיד חידוש. הרי הוא עכשיו הסביר שהעובדה שבעל ההגדה הציג את העבדים היינו קודם, אומרת למעשה שהוא נוקט כמו שמואל ולא כמו רב. עכשיו הוא רוצה לומר, ואפשר לומר, שאף לרב, דאף לרב, דאף על גב שרב סובר שעיקר הגנות, המשנה אומרת מתחיל בגנות ומסיים בשבח. אז עיקר הגנות אליבא דרב, זה המתחילה עובדי עבודה זרה היו אבותינו, וכמו שהסברנו קודם. אבל יש להתחיל בעבדים היינו לפרעה במצרים. מדוע? מפני שראוי להתחיל לספר קודם הטובה שעשה הקדוש ברוך הוא עם ישראל, שבשביל זה ראוי לספר ביציאת מצרים. וכל הדברים עד מתחילה עובדי עבודה זרה, ששם הוא מתחיל לספר הגנות, הם בגדר הקדמה. למה אנו חייבים לספר ביציאת מצרים? אתם מבינים מה שהוא רוצה עכשיו לומר? הוא רוצה עכשיו לומר, בבקשה?
לפי זה אין בכלל מחלוקת.
לא, יש מחלוקת, אני אסביר. יש מחלוקת. אני אסביר. זאת אומרת, יש לו שני הסברים, זאת אומרת, הוא מציע שני הסברים בסידור של הדברים אליבא דבעל ההגדה. ההסבר הראשון אומר שבאמת בעל ההגדה נקט להלכה כדעת שמואל, ולכן הוא אמר עבדים היינו לפרעה במצרים, משום שהקטע הזה בא לומר שזו הגנותם של ישראל, שהיו עבדים, זה היה הגנות שלהם. וכמו שהוא הסביר, עכשיו ההסבר השני הוא אומר, אפשר לומר שזה לא ראיה. זאת אומרת שהקטע של עבדים היינו באמת הוא לא מתייחס בכלל למשנה של מתחיל בגנות. ההתייחסות למשנה של מתחיל בגנות למעשה מתחילה בקטע שמתחיל מתחילה עובדי עבודה זרה היו אבותינו, ואז במילא יוצא שבעל ההגדה הכריע כרב, הוא לא הכריע כשמואל. נו, אז למה הוא אמר עבדים היינו? אז אומר הקטע של עבדים היינו בגדר הקדמה לטעם, בעל ההגדה מקדים למה אנחנו מספרים בכלל ביציאת מצרים. זאת אומרת המילים עבדים היינו לא באות כדי להתחיל בגנות, הן באות רק להסביר מהו יסוד הדין או מהו יסוד ההנהגה שלנו בליל הסדר לספר ביציאת מצרים, כן? אז אבל את הסיפור עצמו אנחנו מתחילים בקטע של מתחילה עובדי עבודה זרה. העבדים היינו זה לא בגלל שהוא מכריע כשמואל, ההפך, הוא מכריע כרב, אלא הוא קודם כל מקדים למה בכלל אנחנו מספרים. אבל אנחנו מספרים יציאת מצרים כי הקדוש ברוך הוא גאל אותנו. מתחילה עבדים היינו פרעה מצרים, והקדוש ברוך הוא ציינו משם, אבל אנחנו לא, המילים עבדים היינו לפי המהלך הזה, המהלך השני שהוא מציע, הם לא באות להתחיל בגנות, הם באות רק לספר מהו היסוד, מדוע אנחנו מספרים?
המבוא.
אבל הסיפור בעצמו,
יש בזה היגיון.
מה?
יש בזה.
בקיצור, זה שני הסברים.
כרונולוגית, אם היית צריך להתחיל לפי המשניקה, על פי הסדר של הגנות, היינו באמת צריכים להתחיל בתחילה
עבודי עבודה זרה.
תחילה עבודה זרה היו עבודתנו. אבל בעל ההגדה לא מתחיל מזה.
כן, כן, אז אני אומר, יש לו...
לא חלק מהגנות.
המהר"ל מציע שני הסברים. כן? המהר"ל מציע פה שני הסברים איך להבין את ה, את, 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 את שני הקטעים האלה בהגדה. זה מה שהוא אומר. כן.
בהגדה זה פחות או יותר תקופת המשנה?
כן, זה תנה. לכאורה.
זה מישהו אחד או ש...
אני לא יודע, אבל תמיד קוראים לו בעל ההגדה. בעל ההגדה. כן.
יש נפקא מינה לזה?
מה?
יש נפקא מינה לזה? זאת אומרת, לאחיה, האם בעל ההגדה?
לא, אני לא יודע. אני כרגע לא רואה נפקא מינה. לא רואה נפקא מינה.
לגבי שיטת של...
הנה הוא אומר, המסקנה שלו, רק אני אגמור את הקטע, כן? וכל הדברים עד מתחילה עובדי עבודה זרה, ששם הוא מתחיל לספר הגנות, הוא הקדמה למה אנו חייבים לספר ביציאת מצרים, נמצא כי ההגדה הזאת היא בין לרב ובין לשמואל כסדר הראוי. זאת אומרת, אפשר להסביר את בעל ההגדה בין לדעת רב ובין לדעת מול. מה אתה שואל?
בעצם, הקדוש ברוך הוא אמר לאברהם שכי יראה זרעך בארץ לא להם, אז לכאורה זה גם הקדוש ברוך הוא הודיע בעצמו שדווקא כשיטת רב, שהנקודה של הגלות היא העבדות, לא?
אתה רוצה לומר כשיטת שמואל? כן, כשיטת שמואל, כשיטת שמואל. שהרי כתוב ש, כמו שכתוב אחר כך, גרי יזרח ועבדו ועידו אותם 400 שנה ואחרי כן יצאו ברכוש גדול. יכול להיות. אבל מכל מקום, אז יש לנו מחלוקת בין רב ושמואל איך להסביר את המשנה של מתחיל בגנות. הלאה, כתוב אחר כך בהגדה, ויוציאנו השם ביד חזקה ובזרוע נטויה. אילו שני דברים, ביד חזקה ובזרוע נטויה, יש לפרש כאשר עיקה הקדוש ברוך הוא אותם, היה זה ביד חזקה. רצה לומר, מה זה יד חזקה? בכוח גדול. מה זה זרוע נטויה? כן, מה זה זרוע נטויה? אומר, זרוע נטויה, הכוונה היא שהיה, כן, היה זרוע שלא נטויה עליהם, דהיינו, הכוונה היא שהמכה נשכה עליהם זמן מה, שכל מכה היה לה המשך, הכוונה היא, היה לה משך זמן, זה לא היה משהו חד פעמי, אלא זה היה משהו שנמשך זמן מסוים. אז אני רוצה, מצד הפסוק מדגיש, ויוציאנו השם ממצרים ביד חזקה, זאת אומרת הוא השתמש בכוח כדי להכות, אבל זאת לא הייתה מכה חד פעמית, זאת הייתה מכה נמשכת, והמילים בזרוע נטויה באות להדגיש את הנקודה הזאת. זה ההסבר. ובאילו שני דברים הוציא הקדוש ברוך הוא את ישראל, על ידי המכה הגדולה מצד אחד, וגם על ידי המשך המכה או יימשך המכה, כן? כי פרעה בסור המכה מעליו היה שב לחטא, ולפיכך לא היה אפשר להוציא אותם, כי אם על ידי המכה ויימשך המכה, שאז היה נותן להם רשות ללכת. ואף במכת בכורות, שהייתה מכה ברגע אחד בחצי הלילה, אז אומר, היה לה המשך המכה, או היה יימשך המכה, היה זמן שהמכה נמשכה. זאת אומרת, ובשביל יימשך המכה יצאו ישראל. זאת אומרת, הוא אומר, העניין הזה שהמכה היא איננה חד פעמית, משום שלמעשה המשך של הזמן הוא הגורם שגרם לכך שבסופו של דבר הוא גירש אותם. הוא מדרש תנחומה על הפסוק, קומו צרו מתוך עמרי. אמרו לו, וכי גענבים אמה אנחנו? הרי כתוב, יש שני פסוקים. פסוק אחד אומר שהגאולה שוואי בחצי הלילה, ופסוק שני אומר שבעצם היום הזה יצאו ישראל ממצרים. אז חזל אומרים, אמנם מכת בכורות הייתה בחצי הלילה, אבל היציאה ממצרים באופן מעשי הייתה בעצם היום הזה, דהיינו לא בלילה, בעצם היום, לא בלילה. אז אומר, אז הוא מביא מדרש, ובמדרש כשפרעה אמר קום יצאו מתוך עמי, זה היה בלילה, אחרי שהוא נוכח במכת בכורות, אז הוא גירש אותם, אמר להם קום יצאו מתוך עמי. אמרו לו, וכי גנבים אנחנו? מה, אנחנו נצא בלילה כמו גנבים? בבוקר אנו יוצאים. אמר להם, הרי כל מצרים מת, שנאמר כי אמרו כולנו מתים. אמרו לו, הוא מבקש אתה לחלות מעליך המכה? מה אתה חושב שאתה, זאת אומרת, מה הם אמרו לו? אתה רוצה שאנחנו נצא מיד כדי שהמכה תיפסק, כן? הוא מבקש אתה לחלות מעליך המכה? אמור, הרי אתם ברשותכם, הרי אתם עבדים של הקדוש ברוך הוא. התחיל פרעה לומר, לשעבר הייתם עבדי פרעה, אבל עכשיו הרי אתם עבדים של הקדוש ברוך הוא. עד כאן, זאת אומרת, זה מדרש תנחומה שהמהר"ל עכשיו רוצה לפרש אותו. הרי מה הוא רואה מהמדרש הזה? המדרש הזה מתאר דו שיח כביכול בין פרעה לבין ישראל. אז הוא אומר, הרי כי בשביל שהייתה מכה נמשכת יצאו ישראל. זאת אומרת, הרי בדו שיח הזה, זה מה שהמהר"ל רוצה לומר. הרי מה היה הדו שיח? הוא אומר להם קום וצאו מתוך עמי, אז הם אומרים לו, וגנבים בלילה אנחנו, כן? אז הוא אומר להם, הרי כל מצרים מת, כן? אמרו לו, מבקש אתה לחלות מעליך המכה, מה אתה חושב שאנחנו נצא באמצע הלילה כדי שהמכה תיפסק? זאת אומרת, הטענה שלו הייתה, החשבון שלו היה, שאם הם יצאו עכשיו תיפסק המכה, ואז אולי תהיה לו אפשרות לחזור בו או נקודות אחרות. אז מה הם אומרים? לא, אנחנו נצא ביום. אז הוא אומר, הרי כי מה הוא רוצה להוכיח? רואים מהמדרש הזה שבשביל שהייתה מכה נמשכת יצאו ישראל ממצרים, וכן אז זה מכת בכורות. הוא אומר, וכן כל מכה ומכה היה יימשך למכה, היה משך זמן שהמכה נמשכה בו, ובשניהם הוציא הקדוש ברוך הוא את ישראל ממצרים. וזהו, זה הפירוש של המילים בזרוע נטויה, שהיה זרוע נטויה עליו, כמו מי שמכה אחד, וזרוע נטויה עליו שיחזור, ואם לא יחזור, יכה עוד. זאת אומרת, כמו שאתה נותן מכה למישהו, ואתה באמצעות המכה רוצה שהוא יתנהג כמו שצריך, אבל במידה והוא לא יתנהג כמו שצריך, אז המכה נטויה, היד נטויה, להכניס לו עוד פעם, כן? ועוד דה.
אז לא כל הפרעות מתו ברגע אחד?
מה?
הכוונה שלא כל הבחורות מתו ברגע אחד.
מה פירוש, מה המשמעות? זה מה שאתה שואל, מה המשמעות לנקודה הזאת של יימשך המכה? כן, האם הכוונה היא שזה לא היה בבת אחת? אני לא יודע, זה שאלה. מה?
אתה מהומה.
מה?
המהומה עצמה.
שמה?
בוא לומר, הבכורות מתו במכה אחת.
אבל עד שזה נודע, או עד שזבינו שזה בדיוק, שזה משהו כללי, שזה לא משהו... זה לא משהו שבמקרה מת פה מישהו, כן? אלא זה משהו שקרה את כולם, יכול להיות.
זה בגלל
שנמשכה בטח... ועוד דה. כי ראויים היו ישראל להיות עבדים במצרים, וראוי היה פרעה להיות מלך משעבד בישראל. וכאשר רצה הקדוש ברוך הוא להוציא את ישראל מצרים, היה עומד נגד זה העבדות שראוי לישראל והמלכות של פרעה. וזהו שאמר עבדים היינו, והוא נגד העבדות של ישראל, וכנגד שהיה פרעה מלך משעבד בם, אמר עבדים היינו למלך מצרים. ועל זה אמר ויוציאנו השם משם ביד חזקה להסיר העבדות. עכשיו הוא לפרש פירוש חדש, שהביד חזקה ובזמן תויה, מה?
תהליך נגד הטבע.
בדיוק, יש לו שני דברים. זאת אומרת, כתוב עבדים היינו לפרעה במצרים. זאת אומרת, יש פה שני דברים. זאת אומרת, צריך להבין, זה המשך שמה שהוא אמר קודם. העבדות של ישראל במצרים זה בתכנון אלוקי. והעובדה שפרעה משתעבד בישראל, הוא זה שמשעבד אותם, זה גם כן בתכנון אלוקי. אז זאת אומרת, יש פה שני דברים שהם שייכים לסדר המציאות, כפי שנקבע מלמעלה. ועכשיו, כביכול, צריך לפעול נגד הסדר הזה. זאת אומרת, לשחרר גם את ישראל מהעבדות, וגם להפקיע אותם מידו של פרעה, שמצד הסידור או התכנון האלוקי של הדברים הוא זה שצריך לשעבד בהם. אז הוא אומר, וזה מה שכתוב, ויוציאנו השם מצרים ביד חזקה וזרוען תויה. יש פה יד חזקה שצריכה לטפל מצד אחד בשעבוד, בעבדות של ישראל, ובזרוען תויה זו זרוע שצריכה לטפל או להפקיע מידי פרעה, שהוא מצד אחד מסודר כמלך המשעבד, להפקיע מידיו.
זה קשור לזה שהעבדות הייתה אמורה להימשך עוד 190 שנה?
גם כן יכול להיות. אז נעצור כאן ונראה את זה כבר הפעם הבאה מהקטע הזה, בלי נדר.